טוב, שלום. בהפטרה של השבת האחרונה, פרשת נוח, קראנו את הפסוק האחרון בפרק נ"ד בישעיה, כל כלי יוקם עלייך, לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי, וגומר. הרמב״ם, סליחה, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. הרמב״ם מתייחס לפסוק הזה, והוא מלמדנו מתוך מבט של אמונה את מניעי המלחמות והאופי של המלחמות שעם ישראל מתמודד איתם משחר נעוריו עד ביאת המשיח. דעו, כותב הרמב״ם, באיגרת תימן לאנשים שעברו טרור איסלאמי, הוא אומר להם כך, דעו שזאת היא תורת השם האמיתית שניתנה לנו על ידי אדון כל הנביאים הראשונים והאחרונים. כלומר, לא קם בישראל כמשה, הנביא מספר אחת, שבתורה הזאת הבדיל לנו הבורא משאר בני העולם, שנאמר רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. כלומר, המעמד הזה, המציאות הזאת שעם ישראל קיבל תורה, זה הדבר המבדיל אותנו מכל העמים, כי רק אנחנו קיבלנו את התורה, כמו שאנחנו מברכים בברכות התורה, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. והתורה היא ההבדלה, עומק ההבדלה בין ישראל לעמים. ואין זה לפי שהיינו ראויים לכך, אלא בחסדו של הבורא וטובו שהתחסד אלינו והטיב לנו, בשביל שקדמו לאבותינו מעשים טובים בידיעת הבורא ובעבודתו, שנאמר לא מהרו בכם מכל העמים חשק השם בכם, וגומר כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, וגומר. הדגשה הזאת של הרמב״ם שנתינת התורה היא חסד אלוהי, מפני שהוא אוהב אתכם. הדגשה הזאת היא באה להסביר מיד בהמשך את הקנאה ואת השנאה של אומות העולם, כי השאלה הפנימית שלהם, גם אם היא לא שגורה לשונם באופן גלוי, למה אהב השם דווקא אתכם? למה דווקא אתם מקבלים את התורה? ויחד עם התורה קיבלנו את המצוות. ומפני שייחד אותנו הבורא במצוותיו ובחוקותיו, והתבערה מעלתנו על זולתנו בכללותיו ובמשפטיו, שנאמר, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם. כבר נאמר לאברהם אבינו בפרשת השבוע שלנו, לך לך ואעשך לגוי גדול. גוי גדול זה לא בכמות, כי אתם המעט מכל העמים, אלא גוי גדול באיכות, לך השם הגדולה, והגדולה הזאת הוא נתן לישראל, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת. אז ריבונו של עולם בחר בנו מכל העמים, הגדיל אותנו על פני כל העמים, ובשביל כל זה קנאונו הגויים כולם על דתנו קנאה גדולה. ההתקוממות של האומות זה בגלל התורה שקיבלנו. וילחצו מלכיהם, ויש נוסחאות, ונחלצו מלכיהם, כלומר יצאו חלוצי צבא בשבילה לערער עלינו, כלומר לקרוא תיגר עלינו, שטנה ואיבה, ורצונם להילחם בהשם ולעשות מריבה עמו. אבל מה הכתובת שלו? ואלוהים הוא, ומי ירב לו? הם בעצם קוראים תיגר על בחירת השם בישראל ונתינת תורתו לנו. אז הם ילכו במהלך הדורות והתנכלו לנו. ואין לך זמן. מאז שניתנה לנו תורה זו, זה לא רק זמן, אלא הסיבה היא נתינת התורה, עד זמננו זה. שכל מלך עובד עבודה זרה, גובר או מכריח או מתגבר או אנס, כלומר רמות האלימות השונות, מדרגות השונות, שאין תחילת כוונתו, כלומר ראשית כוונתו ודעתו, אלא לסתור תורתנו ולהפוך, כלומר להרוס את דתנו באונס, בניצחון ובחרב, כמו עמלק וסיסרא וסנחריב ונוחת נצר וטיטוס ואנדריאנוס, נו, והרבה כיוצא בהן. אפשר להשלים פה מאז הרמב״ם ועד ימינו אלה. זהו הנוע האחד משני הנועים שהתכוונו בו לנצח את החפץ האלוקי. נוע, הכוונה הסוג, הסוג האחד של המלחמות, של המאבקים, זו אלימות, זה ניסיון לפגוע, ניסיון להשמיד, להרוג ולאבד את העם שהשם בחר בו ונתן לו את תורתו. אבל הנוע השני הוא מאבק תרבותי. יש מאבק אלים, גלוי, פיזי, ויש מאבק תרבותי. הם המחודדים משאר המלכויות, כלומר חדי השכל, והחכמים מיתר הלשונות, כמו האדומים, זה הרומיים, והפרסים והיוונים. אנחנו אומרים בקידוש של הרגלים, שבחרבנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. יש עם שלא כתוב מה רמת האינטליגנציה השכלית שלו, הוא יכול להיות שפל מאוד, אבל לא רק שהשם בחר בנו מכל עם, אלא גם רוממנו מכל לשון. לשון זה תרבות, זה אנשים שיודעים להתפלמס, יודעים להתווכח, אבל המניע הוא אותו מניע, שאלו כמוכן שמו כוונתם לסתור את דתנו ולהפר תורתנו בטענות שטוענים עליה ובקושיות שמחברים. אז הכת הראשונה היא רוצה לבטל את המעשה, את האירוע הזה של נתינת תורה לישראל. אם נפגע בישראל, אז כבר לא יהיה עם שמקבל את התורה. הסוג השני, הוא פוגע בתורה עצמה. הוא מנסה לשאול עליה שאלות, הוא מנסה לסתור אותה, מנסה לפרוך אותה. ומגמתם בכל זה, להפר את התורה ולמחות עקבותיה בחיבוריהם, כמו שהתכוונו אנשים במלחמותיהם. יש מי שנלחם בחרב ובחנית, ויש מי שכותב חיבורים נגד התורה. אומר מרגיע הרמב״ם, ולא זה יצלח ולא זה, מפני שהקדוש ברוך הוא בישר אותנו על ידי ישעיהו, שכל אנס או נצחן שהתכוון לסתור תורתנו ולבטל דתנו בכלי זין, ישבר הבורא את כלי מלחמתו ולא יצליחו. מה פירוש הבורא ישבר את כלי מלחמתו? וזה על דרך משל, כלומר שעצתו לא תשלם לעולם. יש הבטחה אלוקית, נבואה שהוא צריכה לדורות. אין מצב שיצליחו לחלות אותנו, לנצח במלחמות. הניצחון מובטח לנו, גם אם יש פגיעה מסוימת. וכמו כן, כל טוען טענות תרבותיות שיתכוון לבטל מה שבידינו, יצא מחויב מן הדין בטענתו ויבטל אותה, ולא תתקיים, כמו שנאמר, כל כלי יוצר עליי, כלי מלחמה, לא יצלח, וכל לשון, שזה טענות, ויכוחים או קושיות, תקום איתך למשפט, תרשי. זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתם, מאיתי נאום אדוני. זו ההגנה האלוקית, זו השמירה האלוקית. על כן, נצח ישראל, וינצח ישראל, והעם שקיבל את התורה יעמוד לנצח. ושתי אלו הכוונות, כלומר, הגויים המתכוונים לשתי אלו הכוונות, עלה בדעתם, כלומר, הם מודעים לכך, שבניין זה של תורת ישראל ועם ישראל, אינו נוח להרס. ואף על פי כן, עשו אחווה, כרתו ברית, להרוס את יסודות הדת שהוטבעו במעווה נאמן. יסודות הדת זה לא איזה רעיונות קצרים, זמניים, חולפים, אלה יסודות מוצקים מאוד, במשל כאילו במעווה האדמה, דבר שהוא יציב, לפחות עמוק כמו איזה מקלט או בונקר בעזה, דברים במעווה האדמה, יסודות מוצקים מאוד. והם יודעים מה ערכה של תורה, ובכל זאת, הם בכל זה מוסיפים יגיעה ועצב, הם מתאמצים, והבניין, כאילו קומי הרמם, אבל הבניין, בניין התורה וישראל, יעמוד על חזקתו, והאמת תהתל בהם ותשחק בהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא שהוא האמת, ואמת לפי הרמב״ם זו המציאות, כלשונו בלכות את סודי התורה בהתחלה, השם אלוקים אמת, רק מה שהוא מהווה יש לו מציאות, והאמת יושב ומהתל ושוחק בהם, על שהם מתכוונים בחלישות שכלם, כוונה שאין לה תכלית. כלומר, אין לזה בסופו של דבר שום מטרה, שום יעד, זה מראש נועד לכישלום. ועל זה העניין אמר דוד עליו השלום, ברוך הקודש. בראותו את כוונתם לסתור דת האמת, ובראותו שהקדוש ברוך הוא יושב ומשחק בהם, ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו, זה המחשבות האוויליות שלהם, אבל יושב השמיים משחק, אדוני ילעג למו, ועדיין, כלומר עד היום, אנו בחונים ומנוסים בשתי הכיתות האלו, מיום מלכותנו וקצת ימי גלותנו. ופה המפרש מתפתל, מה זה קצת ימי גלותנו? רוב גלותנו אנחנו עסוקים במאבקים האלה. ואז מגיע הרמב״ם אל הנצרות, ומתוך זה אל האסלאם. ואחר כך התחדשה כת אחרת. כן, הוא דיבר על... כן, הוא פירט. האדומים, הפרסים והיוונים, כן. הכת האחרת, הנצרות, שמגדלת בעניינה. כלומר, הפעולה שלה היא הכי גדולה, הכי איומה. ומררה את חיינו. עד כדי כך שהרמב"ם כותב בהלכות תפילה שלא הייתה צרה לישראל כמו הנצרות, ולכן עמד רבן גמליאל ותיקן את ברכת ולמינים אל תהי תקווה. זאת הצרה הגדולה ביותר, שעד היום אנחנו סובלים מהשנאה שלה. ומררה חיינו משני ענייני הכיתות. היא עשתה מיקס משני הדברים, כלומר מכת ההתגברות ומכת הטענות והקושיות. היא משלבת את שני הדברים יחד, כפי שהמומחים ההיסטוריונים אמרו, שהשואה שפרצה באירופה היא כתוצאה מההטפה של השנאה של הנצרות במשך כל כך הרבה שנים, עד שהדבר הזה מצא לו נקודת זמן להתפרץ. אבל לא רק ההתגברות הפיזית, אלא גם הטענות והקושיות. ברוך אתה, אדוני. אלוהים הוא מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וראתה בעצה להכחיד שם אומה זאת מדרך אחר, והוא שיתנקל בעצתו איזו דרך ערמומית להתוודע בשם נבואה ולחדש דעת מבלדי תורת השם. אף על פי שעם ישראל עמדו רגליו על הר סיני ו600,000 איש ראו את התגלות השם למשה, עם הנבואה זכה לכזה מעמד של נבואה, ועל זה מבוסס את אמונתו. החליט אותו האיש להמציא שגם הוא קיבל נבואה וגם הוא מחדש דת, והודיע ברבים ששתי התורות מאת השם. אין אמת אחת, אין דת אחת, אין תורה אחת. יש עוד דעה, יש עוד מקום לדבר אחר. וכוונתו, לא שהוא כזה צדיק גדול, שהוא צריך לבדות לעצמו דת, אלא פשוט הוא רוצה לבטל את דת ישראל. וכוונתו לחדש את הספק ולהכניס מבוכה בליבותינו. כי עד היום הייתה תורה אחת ומשפט אחד. ועכשיו יש אלטרנטיבה כביכול. ביות התורה האחת הפך האחרת. ושתיהן מכוונות לאלוה האחד. וכל זה להיות זה מבוא ושער לסתור תורתנו. כל מה שהוא רוצה זה לסתור את תורתנו. לכן הוא מעמיד חלופה. וזו בתחבולה נפלאה אשר יעשה האיש הרע מאוד. זה רוע. למה? שהוא ישתדל להרוג שונא אם יתקיימו הוא. וכשילאה, שהוא יתעייף ויראה שהוא נכשל, ישתדל בעניין שירג הוא עצמו ושונאו. כלומר, כפי שהוא יאמר בהמשך, הניסיון הראשון זה לנסות להרוג את השונא. אבל מי שרואה האיש הרע מאוד שהוא לא מצליח, אז הוא אומר, אני מוכן להתאבד על זה. ופה הרמב״ם מעריך בניסיון המרומה והמדומה כביכול להעמיד נבואה אחרת ותורה אחרת והפרסום כאילו משיח וכולי, אבל כל זה כדי לסתור את תורתנו. נדלג לעמוד קוף כף, ושם הרמב״ם מעריך איך ישנם שני שלבים בנצרות. בהתחלה אותו האיש פנה אל הנוצרים היהודים, במשך הזמן קמה נצרות של גויים, אפילו שהוא לא כיוון לזה. אבל עמוד קוף כף א',
יש פה מסורת מעניינת לרמב״ם.
כן,
אביו גוי ואמו ישראלית.
כן, כן, הוא מדבר, כן. כן, יש מה לדבר. יש פה עוד הערה, כי כתוב פה בסוף עמוד קופקף, סליחה שדילגתי, שם כתוב, בשורה האחרונה, עד שנעשה בו מה שנעשה. הרמב״ם כנראה מימת הצנזורה, הוא לא יכול לפרט מה נעשה לאותו האיש. אז הוא משאיר את זה פתוח. ובהערה למטה, המהדיר כתב, תראו ב... עמוד קופקף, אות י' א', נעשה בו על ידי הרומאים אחרי זה שמסרנו בידם. ועל זה קיבל אותו מהדיר הערה חריפה נוקבת מאוד מהרב ציודה. הוא כתב פה בצד, חלילה חלילה, על פי מה שכתוב בתלמוד אצלנו, הלא מצונזר, אז אנחנו הרגנו אותו. לפי מה שכתוב אצלנו בתלמוד, שמצווה בו יותר מבשלוחו, אנחנו עשינו את זה. פה משמע שאנחנו לא הרגנו, אלא שלחנו אותו לדין של הרומאים. בוודאי יש לזה ויכוח היסטורי, אבל בתלמוד הלא מצונזר שלנו כתוב שאנחנו סקלנו אותו ותלינו אותו. אז זה נקודה פה מאוד מאוד ארוכה, צריך עוד לדון בה. נמשיך אבל הלאה. כן. ועמד אחריו משוגע. מי זה המשוגע? מוחמד. למה הוא מכונה בכתבי הרמב"ם משוגע? אז בהערות הוא כותב פה שלוש אפשרויות. בהערה א', הפסוק בהושע אומר, אוויל הנביא משוגע איש הרוח, כי הוא טען טענת נביא. גם היום מי שיטען אני נביא, אנחנו נאשפז אותו במקום שהוא צריך להתאשפז. כלומר, הוא משוגע על עצם זה שהוא טען טענת נבואה. אבל יש גם פשט במילה משוגע, הוא כותב, ואפשר שכינו הוא משוגע על שם היותו בעל הזיות ודמיונות נלהבים. כלומר, בפועל, הבן אדם היה משוגע, ועוד יותר הוא אומר, שכידוע היה חולה מחלת הנכפים, מחלת הנפילה. פעם בפעם הייתה תוקפת אותו המחלה, ואז היה מחוסר הכרה, ודברים שונים ומשונים היו נפלטים מפיו, ואנשי ביתו ראו בו איש שנח עליו רוח ממרומים, כי הוא מדבר דברים לא שגרתיים, ואז התחילו רושמים את דבריו על שברי כלי חרס, והם שמרו את זה בקופסה מיוחדת. לבסוף, הוא עצמו התבלבל והתחיל להאמין בשליחותו הנבואית, וזה שיגעון גדול. טוב. ועמד אחריו משוגע, ונהג מנהגו, כלומר, לשנות את דתנו, הועיל ופתח בו הפתח, כלומר, גם הוא בסופו של דבר, נוהג את אותו עניין, ובעצם זו ההתאבדות של אותו האיש. כי ברגע שכל אחד יכול לבדות לעצמו דת, וכל אחד רשאי לטעון שהוא נביא, אז כמו שאותו האיש טען שהוא נביא, גם המשוגע מוחמד טען שהוא נביא, אז בעצם כל אחד יכול לסתור את התורה הקודמת. נקודה נוספת לרעתו של מוחמד, ואוסף עם כל זה כוונה אחרת, שרדף אחר המלכות וביקש שישתעבדו לו, והתחדש משהו מפורסם. כלומר, למשוגע מוחמד היו לא רק חידושים דתיים, אלא גם כוונות מדיניות, וזה הג'יהאד שהם עושים, אבל כולם אין חפצם אלא לדמות שקריהם לדעת השם. ואנחנו נדלג לסוף הדברים בעמוד קוף כבב. כמובן, מי שיכול ישלים ויקרא את הדברים. אומר הרמב״ם, ושלושת המערערים האלה, כלומר, הכת האנסית, אלה האלימים, והכת הטוענת טענות, אלה התרבותיים המחודדים, והכת המתדמה לדתנו, אלה שרוצים לזייף ולבדות דת חדשה וכדומה, כולן יובדו. יכול להיות שפה הוא, יכול להיות שהוא בא להגיד נגד שתי הדתות, גם הנצרות וגם האסלאם. ואם תראה להם שום גבורה וניצחון בשום זמן, לפעמים יש זמנים, ברגע קטון עזבתיך, יש להם לפעמים איזה ניצחון, לא תעמוד להם הגבורה היא, ולא יאריך להם הניצחון ההוא. וכן גזר עמנו בורנו יתברך, והבטיחנו מעולם ועד עולם, כך הרמב״ם מעודד את האנשים בתימן, שכל זמן הוא זמן, שיעמוד על שונאיהם של ישראל, שם סגין האור, שיעמוד על שונאיהם של ישראל שמד, או שיתחדש עליהם שום רוגז, הבטיח השם שהוא עתיד לסלקו ולהסירו. שכן אמר דוד ברוח הקודש, מספר בלשון האומה, שמתרעמת מתוקף יד הגויים בנו, ופשוט ממשלתם עלינו מתחילתנו. ואף על פי כן, אין בהם יכולת להבידנו ולמחות את שמנו. ואף על פי שרוצים אחרינו, ומנגעים ומצערים אותנו בשמדות וגזרות, שכן אמר דוד עליו השלום, רבת צררוני מנעוריי, יאמר נא ישראל, רבת צררוני מנעוריי, גם לא יכלו לי. אומר דוד המלך ברוח קודשו, בעבור האומה ובשם האומה יש צרות, צררוני, אבל גם לא יכלו לי. בסופו של דבר ודאי הם ייכשלו. שימו לב, בפסוק הזה ישנה כפילות. רבה צררוני מנעוריי, אומר נא ישראל. רבה צררוני מנעוריי, זאת כפילות לכאורה מיותרת. אז נעבור ברשותכם לדף הבא. יש לנו כאן צילום מהראשון לשושלת בריסק, בעל בית הלוי, על התורה. ובטור הרביעי, דיבור המתחיל ואפשר, הוא אומר שהכפילות באה לומר, באה לדבר על שני סוגים של צער, של מאבק מול הגויים. ואפשר של כוונת אלו שני השיעבודים, אמר כתוב בתהילים מה שיאמרו ישראל אחר גאולתם. רבה צררוני מנעוריי, יאמר נא ישראל, רבה צררוני מנעוריי, גם לא יכלו לי, שלכאורה אינו מובן. למה חזר וחפל שתי פעמים רבה צררוני? אלא שהוא מדבר על שני אופנים של שיעבוד, ואמר שבשני אופנים צררוני רבות, ובכל זאת, ריבונו של עולם, עמד לי שלא יכלו לי. על איזה שני אופנים? שני האופנים הראשונים שעליהם דיבר הרמב״ם, הטרור המלחמתי הפיזי והמאבק התרבותי הרוחני. והוא אומר את הדברים על הבקשה של יעקב אבינו בפרשת וישלח, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. מה היה חסר הכתוב אם היה אומר הצילני נא מיד עשיו? הרי הוא אח שלו, הוא לא בדיוק מתנהג כמו אח. מדוע הוא מפרט יעקב אבינו בתפילתו הצילני נא מיד אחי מיד עשיו? אומר הבית הלוי, כי יש שני סוגים של מאבקים. יש מאבק אחד מיד עשיו, הוא בא אליי עם חרב, עם חנית, ויש מאבק מסוג אחר, וזה מאבק אחר. אני אמרתי מקודם שזה שני המאבקים הראשונים עליהם דיבר הרמב״ם, טעיתי, זה לא נכון. המאבק האחר שהוא מדבר עליו כאן הוא מאבק תרבותי, אבל הוא שונה. הוא לא מאבק תרבותי גלוי נגדנו, אלא הוא מאבק תרבותי מסוג חדש, מאבק של אחווה, מין ניסיון להרעיף עלינו אחווה, לטשטש את ההבדל בין ישראל לעמים, ועל ידי זה להפיל אותם. אז בואו נקרא בפנים בטור הראשון. מאוד, מאוד, שייך מאוד. תראו, שם בערך אחרי 12 שורות, הוא כותב כך, ויש לפרש הכוונה שיעקב בהיוודאו שעשיו בא לקראתו הבין שלא ימלט מאחד משני האופנים, או שעשיו יילחם עמו וירצה להורגו מלחמה גלויה, או שיתרצה עמו וישוב מאפו וישב עמו בשלווה ואחווה כשני אחים. יש מלחמה של מלחמה, ויש מלחמה במסווה של הסכמי שלום. הסכמי שלום באים לטשטש הלכה למעשה את ההבדל הזה שבין ישראל לעמים. ומשני האופנים הללו נתיירא יעקב, מפני שגם טובתו ואהבתו של עשיו ראה הייתה אצל יעקב. אחווה מצידו של עשיו היא רעה. ועל אלו שני האופנים אמר הכתוב, ויירא יעקב מאוד ויצר לו. אמר ויירא שמא יהרגנו. יש איזשהו חשש, צריך זהירות ממלחמה פיזית. אבל ויצר לו על הספק שמא יתקרב לו. יעקב אבינו בחוש הרוחני המפותח שלו, מרגיש שהתקרבות של עשיו אליו זאת היא צרה. וזהו שביקש על שני האופנים, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, שאיננו רוצה בו, לא לאח ולא לעשיו. הוא ביקש שיצילו משתי הידיים הללו. ונתקבלה תפילתו, כי בהתחילה היה בדעת עשיו להורגו, והקדוש ברוך הוא הציל אותו מידו, אבל אחר כך ראה עשיו הערמומי שהוא לא מצליח, כשנתרצה לו, ביקש להיות עמו ביחד, ואמר נישאה ונלך ואלך לנגדך, ויהיו שניהם ביחד. שלובי זרוע, אהבה ואחווה ושלום, איזו אידיליה. והוא דחה אותו בדברים, וניצל גם בזה ממנו. הוא אמר, זה לא נכון ללכת איתו ביחד. זה גם מטשטש את ישראל, את ההבדל בין ישראל לעמים. תודה רבה. בטור השני אומר הבית הלוי, והנה כל מעשי אבות הם סימן לבנים, שגם בגלותו של עשיו, זאת הגלות האחרונה, גלות רומי, התנהג כן עם ישראל בשני האופנים, כאשר רצה לעשות עם יעקב. בשביל זה אנחנו לומדים את התורה, בשביל זה אנחנו קוראים בתורה כל שנה, כדי לקבל הוראה והנחיה מדבר השם למציאות של החיים שלנו. שבהתחלת הגלות יהיה גוזר גזרות רעות בשמדות וייסורים, וילחם בהם וירצה לאבדם, והשם ברחמיו לא יעזבם. ולבסוף יאמר כי רוצה לשב בשלווה עם יעקב, אבל כוונתו שעל ידי זה ירחיק את ישראל מעבודת השם וידיחם מאמונתם. בטור השלישי, אחרי כעשר שורות, מבחין הבית הלוי בין שתי הצרות האלה, בין שני הסוגים האלה, ואומר, ומזה הגלות נתיירא יעקב אבינו יותר מיראתו מן הראשון, כי טבע האדם עלול להיכשל בו יותר מן הראשון. מה יותר קשה, עשיו או אחי? לכאורה עשיו, זה ברחץ דמים, זה... אבל מבחינת ההתגוננות שלנו, כשבאים להורגנו, אז אנחנו הורגים בחזרה, אנחנו עומדים על נפשנו. הלוואי היינו מקיימים בזמן הבא להורגך, השכם להורגו. אבל כשנותנים לנו יד של אחווה, יד מושטת לשלום, אז אנחנו לא יכולים הרבה פעמים להבחין בין הדברים. ועל כן הקדימו בתפילתו ואמר, הצילני נא מיד אחי, ואחר כך אמר מיד עשיו. יען כי בסוג הראשון של אחי אין בו אלא שיעבוד גופני, והשני הוא שיעבוד בשניהם, גם ברוחני וגם בגופני. ולכן מהדבר הזה צריכים להיזהר, והוא כותב, וזה העניין יהיה נמשך עד ביאת משיח במהרה בימינו אמן. אבל אנחנו צריכים לדעת להגן על עצמנו מפני שתי ההתקפות הללו. תהפכו את הדף בבקשה. נסיים בביאור מיוחד של רב חיים ברלין זצ"ל על ההלל. דוד המלך אומר, מן המיצר קראתי יה, ענני ומרחב יה. בהמשך, הוא מפרט את המיצר. כל גויים סבבוני בשם השם כעמילם. סבוני גם סבבוני בשם השם כעמילם. סבוני כדבורים דרכו כאשקוצים בשם השם כעמילם. יש פה חזרה ושילוש וריבוע. יש פה ארבע פעמים הפועל סבב. אבל לא בו, הוא לא מופיע באותו עניין. יש פעם ראשונה כל גויים סבבוני, יש סבוני גם סבבוני, ואחרי זה יש סבוני כדבורים, דואחו כאשקוצים, כל הפירוט הזה הוא ודאי מדויק. אומר הגאון רב חיים ברלין, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטנו. הפירוש הוא, אין סגנון אחד של הגויים שעומדים עלינו לחלוטנו, אלא בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, דור דור, לפי עניינו, לפי הטקטיקה שלו. ואז הוא כותב, אתם רואים, בטור השני, דיבור המחיל והעניין, והעניין בזה, שידוע שמאז שנאת הדת בימי אברהם אבינו, נמשכת השנאה בכל דור לבניו אחריו, והשונאים משתמשים בשני האמצעים, אם להתנכל עד גזרות קשות, להעביר את עם ישראל מהדת שלו, ואם באמצעות של הארת פנים להיטיב עמנו בכל הטוב, הם מאירים פנים, יוחצים יד לשלום, מזרימים תקציבים. הממציא של השיטה הראשונה זה פרעה, שהוא גזר לענות את בני ישראל בעבודת פרך, וגם להשליך את כל הבן הילוד היורה וכו'. דרגו לטור השלישי, שורה שלישית, הממציא את השיטה השנייה היה בלעם, שהוא אמר, לך יצחה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה ההצעה? איך אני מטשטש את ההבדל בין ישראל לעמים, ואני הופך את העם הזה לעמך. כלומר, אין הבדל. ובאמת, ויצמדו ישראל לבעל פאור. אז זה הפירוש. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטנו. אין שיטה אחת ש... או טקטיקה אחת שעל ידיים נלחמים בנו, אלא בכל דור ודור, אתם רואים בהמשך, ממציאים שיטות חדשות כדי לעשות כלי יחס ושלום בבית ישראל. אבל ריבונו של עולם, ברוך השם, שומר עליהם. עכשיו, איך זה נכנס פה? מן המיצר, אתם רואים בסוף הטור השלישי, מן המיצר קראתיה. שתי השיטות, שתי הטקטיקות זה, השם לי בעוזריי ואני אראה בשונאי. מה פירוש השם לי בעוזריי? אלה שרוצים לעזור לי, רוצים להאיר לי פנים. על זה הוא מתפלל, השם לי בעוזריי, תעזור לי. ואני אראה בשונאי, אלה השונאים שבאים אלינו בחרב ובחנית. אז מדוע להתגבר על השונא? אומר דוד, אני אראה בשונאי. ומדוע ביחס לעוזרים כביכול הוא מבקש עזרה מאת השם? אז יש ביטוי של אחד מחכמי אומות העולם, אני לא זוכר את שמו, הצילני מאוהביי, משונאי אני כבר אסתדר לבד. בא אליך מישהו עם חרב, ברור שאתה תנסה להגן על עצמך, אבל מאוהביי, עם ישראל תמיד מתבלבל. לכן דוד המלך אומר, השם לי בעוזריי, תעזור לי כשבאים לעזור לי. אבל אני אראה בשונאי. וההבדל הזה בא לידי ביטוי בהמשך. מה ההבדל בין סבוני לבין סבבוני? סבבוני זאת מלחמה פיזית. הגויים עושים מצור מסביב. הם עומדים מסביבנו, אנחנו מולם. צבא מול צבא, זה התמודדות אחת. אבל יש גם דבר שהוא ארמומי, זה נקרא סבוני. מה זה סבוני? הם רוקדים יחד איתי, הם מסובבים אותי ואני מסתובב איתם, נותנים ידיים וביחד רוקדים, וזה סכנה יותר גדולה. אז כל גויים סבבוני, זו מלחמה גלויה בשם השם כעמילם. אבל יש טקטיקה. סבוני גם סבבוני. יש כאלה שכשמושיטים להם יד לשלום הם מתבלבלים. סבוני, אומר דוד המלך, תסתכל את האמת, גם סבבוני. הוא יושיט לך יד לשלום, יעשה איתך הסכמים, ומיד יסובב אותך במלחמה פיזית, בשם השם כי המילם. סבוני כדבורים דואחו כאש קוצים. יש מציאות של אש. ויש מציאות של דבורים. מה העניין הזה? הוא אומר כך. תראו בטור הרביעי. אני אומר כי הוא כדבורים. שחזל אמרו עליהם, לא מדובשיך ולא מיוקציך. צריך להיזהר מהדבש של הדבורה. כי זה מתוק וזה מושך, אבל הדבורה תעקוץ אותך. סבוני כדבורים. תיזהרו מהמציאות של סבוני. סבוני זה הסכמי שלום עם דבורים. סבוני כדבורים. מה עושה פה האש? כאשר רוצים לקחת דבש מהכברת, דואחו כאש קוצים. מדליקים באודים להעלות אשן לאחות עיני הדבורים, שידאחו משם ומקבלים אז את הדבש. וגם על המציאות המורכבת הזאת, המלחמה, מלחמת האהבה והאחווה, גם על זה הוא מבקש בשם השם כי המילם. ובסוף אנחנו מבקשים, אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה. אנא השם הושיע זה כשיש מלחמה פיזית, ואנא השם הצליחה שנצליח להבין את העניין, נצליח לקרוא את המציאות בצורה נכונה. ואם אנחנו נבין שמלחמה בכל החזיתות היא מלחמה, ונהיה מודעים לזה ונתפלל להשם, אז בוודאי ריבונו של עולם יושיע ויצליח אותנו. בשורות טובות.